אתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
גיברלטר, מגזין תרבות עם שורשים. אני אופיר טובול ואתם על כאן תרבות 104.9 FM. ניתן להזין לנו גם בפלטפורמת הפודקאסטים שלנו ובספוטיפיי. את התוכנית עורך אלעד ברנוי, המפיק אבי שמאי, על הביצוע הטכני שלומי יצחק. יש לנו היום תוכנית עמוסה עמוסה עמוסה. נציין 60 שנה לתביעת ספינת אגוז. נדבר עם מספר 2 ברשימת עם שלם לכנסת, הילה חסן לפקוביץ', האישה החרדית הראשונה שמתמודדת במסגרת מפלגה דתית חרדית. נשמיע בהשמעת בכורה שיר חדש ומעולה של דוד לוי, ונשאל אותו אם יש דבר כזה מוזיקה דתלשית. ועוד דברים ככל שנספיק. אבל לפני הכל, השבוע הלך לעולמו אגדה מוזיקלית. אליאס רחבני הלבנוני, אחיהם הצעיר של אסי ומנסור רחבני, שידועים בצור צמד האחים רחבני. הוא הלחין שירים לפיירוז, גדולת הזמר הערבי החיה היום, פסקולים להמון סרטים, ונחשב לאחד המלחינים החשובים במזרח התיכון. אז לפני שנדבר עליו עם המנצח תום כהן, בואו נשמע שיר שלו בביצוע פיירוז.
من سي وسلم داير من دار عليت
פיירוז, אלעודה, אלמנסי, שיר שכתבו האחים אסי ומנסור רחבני, והלחין אחיהם הצעיר אליאס רחבני, שהלך השבוע לעולמו בגיל 83, ואיתנו כדי לדבר על החשיבות שלו בעולם המוזיקה, ובכלל, תום כהן, מנהל אומנותי ומנצח ראשי של תזמורת ירושלים, מזרח ומערב. שלום תום.
שלום אופיר, מה שלומך יקירי?
חסדי השם, הכל בסדר.
מה איתך? איזה כיף לשמוע, איזה כיף שיש
עוד תוכנית ברדיו ש...
איזה כיף שיש עוד תוכנית ברדיו שבכלל מזכירה את התרבות הזו. כמה שהיא קריטית וכמה שהיא חשובה לתרבות שלנו בארץ. אחד הפספוסים הכי גדולים שלנו זה זה שאנחנו לא מבינים כמה שאנחנו מושפעים ומשפיעים על התרבות הזו.
לגמרי. אז אתה תזמורת ירושלים מזרח ומערב, שמענו את אליאס רחבני, הכי מזרח ומערב.
חד משמעית, הכי מזרח ומערב, והרבה הרבה הרבה לפני שאני לא רק חשבתי על זה, הרבה לפני שנולדתי בכלל, כלומר, מדובר למעשה, אתה יודע, אליאס רחבני, אחי הם הצעיר של אסי מנסור רחבני, שהם באמת האנשים שמאחורי התופעה הזו שנקראת פיירוז, היא אמנם הייתה כלי נגינה יוצא דופן ומשוכלל, מושלם, בדיוק, מושלם לא פחות מזה, אבל למעשה כך הם התייחסו אליה, לעתים אפילו בצורה שהשמועות מספרת שהייתה חורגת מגבולות מה שהיום היה נחשב הטעם הטוב. כלומר, משמעת קשה וקפדנית שבאמת יצרה את הדיבה שהיא ואת האייקון שהיא, אבל אנחנו מדברים דווקא על אחיהם הצעיר, על אליאס רחבני שהתפרסם בזכות עצמו, ולא רק דרך העבודה, הם שניהם הקדישו את חייהם לעבודה עם פיירוז. הוא כתב פסקולים רבים, כתב למעלה מ-2500 שירים להמון המון זמרים, גם לזמרים וזמרות, גם פיירוז, אבל גם סבח, גם עודי אספי, גם נסרי שמצדין, כל השמות הגדולים למעשה של לבנון נהנו מהדבר החדש הזה שמשפחת רחבני הביאה, ואליאס רחבני באמת לקח אל הקצה, וזה פשוט כמו שאנחנו שומעים, אתה יודע, מנגינה שנשמע כאילו לקוחה לתוך העניין מהשוטר אזולאי. כן, מנגינות הכי מזרחיות בעולם, על מסע הכי מערבי בעולם. בין אם זה ברמה העיבודית וההפקתית, ובין אם זה ברמה ההרמונית, כלומר, האקורדים שמתלווים אל המנגינות. אדם שעשה, אגב, אתה יודע, אני פה מצטער, אני ככה לא נותן לך לשאול בכלל.
לא, אני... תמשיך, תעוף.
אדם שבאמת, אחת התרומות המשמעותיות שלו לחברה בלבנון, מעבר, דיברנו רגע על התרומה האמנותית שלו, נשים אותה בצד, יש לו תרומה מאוד מאוד חשובה ברמה החינוכית. אדם שלמעשה בתקופת מלחמת האזרחים בלבנון, היה אחראי להמון המון המון שירי ילדים, שהרעיון כביכול השטחי, על פני השטח, התפקיד שלהם היה פשוט לייצר שירי ילדים, שיסמכו את הילדים, שיתנו להם מה לשיר ובמה לעסוק, אבל מתחת לפני השטח היו שם מסרים מאוד מאוד עמוקים, על שוויון, על אחווה בין תוך לבנונית, בתוך חברה באמת שסועה כל כך כפי שהייתה. אתה יודע, אפרופו, אנחנו מדברים עלינו, עליהם, על זה.
תשווה אותו למישהו. מי המקבילה הישראלית? לפי מה שאתה מדבר, הייתי אומר, עוזי חיטמן?
אתה יודע מה? זו דוגמה מאוד מאוד טובה. דוגמה מאוד מאוד טובה. עם מסרים שבאמת משלבים בין שכבות שונות, סוציו-אקונומיות, בין דתות שונות, אתה יודע, יש לו אחד השירי הילדים המפורסמים שלו, נפתח בשורה, קילן אנדו סיירת ושידי אנדו חמר, לכל הילדים, לכולם יש מכוניות, ורק לסבא שלי יש חמור. ואז הוא מתאר איך כשכולם עומדים בפקקים, סבא שלו חותך ככה, אתה יודע, בלי...
חמוד. תגיד, אני רוצה לשאול אותך רגע, תום. הוא אח של האחים רחבני, למה הוא לא חלק מהעסק המשפחתי?
לא, ראשית הוא אחיהם הצעיר, כן. של האחים רחבני, כלומר כשהוא בן 19, הם כבר מוזיקאים מפורסמים, והם למעשה משתמשים במוניטין שלהם, אני מתאר גם ביכולתיהם הכלכליות, אבל בעיקר בשם שלהם וביכולת שלהם. בדיוק, הם שולחים אותו בכלל למוסקווה ללמוד פסנתר קלאסי, אם הוא לא, לצורך העניין, אם הוא לא עובר איזשהו אירוע בריאותי שככה גורם ליד שלו להיות לא יד של פסנתרן קלאסי מערבי, מבחינת היכולות, יכול להיות שהוא בכלל הולך לעולם הזה. הוא מגיל צעיר מאוד מטופח כבר להיות מוזיקאי, גדל בסיטואציה שבה אין לו אופציה אחרת. לשמחתנו זה יצא טוב, אנחנו מכירים גם דוגמאות שזה יוצא הפוך.
מעניין, מעניין מאוד. ופיירוז, פיירוז הייתי אומר קודם כל שהיא הזמרת החיה הבחירה היום בעולם הערבי, זה חד משמעית מוסכם לדעתי על כולם, נכון?
אין פה שאלה בכלל, אפילו נאמר יותר מזה בשביל, כאילו המשפט הכי דיפלומטי שאנחנו יכולים לומר, הזמרת הערבית הגדולה ביותר אחרי אום כלתום.
בכלל, אתה אומר, אוקיי, אוקיי, לכל ההיסטוריה, לא רק החיה.
אני אומר משם ואילך,
כן, אין, זמרת אין, ענקית, אין דברים כאלה.
כן, כן. אין עוד דמות, באמת, בעולם. אנחנו מתעסקים, גם אתה וגם אני, בהרבה ז'אנרים. אתה יודע שמישהו הוא קלאסיקה, כשהשם שלו מגיע רחוק יותר מעבר ליודעי האחן ולחובבי הז'אנר. ופיירוז, בדיוק כמו אום כלתום לצורך העניין, זה בדיוק כמו פאקו דה לוסיה לצורך העניין, או אדית פיאף, זה מהשמות האלה.
כן,
שגם
כן.
מי שלא שמע מימיו, כליל אחד של מוזיקה לבנונית יודע להגיד את המילה.
שזה זמרת שהיא גדולה מהחיים ברמה שבאמת אתה יודע שגם עוד 200 ו-300 שנה אנשים יזכרו את השם הזה וידעו שזאת הייתה אחת המוזיקאיות הכי חשובות שהיו בעולם בתקופתנו, בוא נגיד.
לדעתי אחד משמע, בוא נאמר, לא סתם עכשיו אחרי הפיצוץ הנורא שהיה בלבנון השנה. מגיע ניקולא סרקוזי ללבנון בשביל ראש ממשלת צרפת בשביל ראש ממשלת
צרפת. לא, אולי הכוונה היא למקרון. מקרון, התבלבלת קצת עם החמוד השני.
מה אמרתי?
עמנואל מקרון, אמרת סרקוזי, זה הקודם.
סליחה, פרוידיאני. מגיע עמנואל מקרון ללבנון וסופג גם ביקורת בין השאר, קולוניאליזם וזה, אתה בא פה, אתה יודע, זה. הצעד שהוא עושה בשביל לקבל לגיטימציה עממית למהלכים שלו כביכול בא להושיע את לבנון, הוא הולך לביתה של פיירוז ומבקר אותה בבית, ומצטלם עם פיירוז, הוא הולך
לביתה
בשביל... בדיוק, בדיוק, בשביל זה, והיא בדרכה צנועה, שואלים אותה איך היה, היא אומרת, היה נחמד מאוד.
נתן לה שם באמת מדליה, מה שאני הפליע אותי זה שיש לה בית מאוד צנוע, לפחות לפי מה שרואים בתמונה שם. הייתי בטוח שהיא חיה באיזה המון.
אני יכול לומר לך ככה, אני יודע שמאז ומתמיד התדמית שלה, בין אם זה היה באמת אסי ומנסור רחבני עד שבשלב מסוים התגרשה, מאז בין אם זה הבן שלה, זיידן רחבני שלקח למעשה את הפיקוד על הקריירה שלה, בין אם זה הבת שלה, רימה שלמעשה מנהלת אותה, התדמית שלה זה משהו שדואגים לו בקפידה הרבה יותר גדולה ממה שאתה חושב, כלומר, ידעו בדיוק לא רק איזה חדר בבית אתה תראה בתמונה הזו, גם איזה תמונה של איזה קדוש במקרה תופיע על הקיר בין פיירוז למקום.
אוי, דמות גדולה שם בלבנון, מאחדת שם את כל העם. חזרה לאליאס רחבני, יש באמת הרבה קטעים כמו זה שאנחנו שומעים ברגע, כמו שתיארת, נשמע קצת כמו השוטר אזולאי, או כ באמת מוזיקה לפסקולים, לקולנוע, מאוד רומנטית, אולי קצת קיצ'ית יש כאלה שיאמרו, אבל אני לא יודע אם אתה מכיר אלבום של אליאס רחבני שיצא ב-1992, Mosaic of the Orient, אלבום מיוחד מאוד, מלא דווקא בסינטיסייזרים ומוזיקה אלקטרונית, ניסיונית, הכל שם אינסטרומנטלי, וזה פשוט, אתה לא מאמין שכזה דבר נוצר, זה כאילו מישהו לקח את מתי כספי, את קובי עוז, ועוד, לא יודע, ואת תום כהן, ושם אותם ביחד בשיר אחד.
קודם כל, הלוואי, שנית, חלק באמת מגל מאוד מאוד מעניין, שקרה בשנות ה-70, 80, 90, התעצם ככה, ואז פתאום נרגע, תקופת באמת הסינטיסייזר עם הגיטרות החשמליות, אתה רואה, זה כמו, אתה יודע, במקביל לזה אתה יכול לשמוע את האלבום של עומר חורשיד,
כן,
נגן הגיטרה.
של אום כלתום.
בדיוק, נגן הגיטרה של אום כלתום, אגב, אחד המוזיקאים הבינוניים ביותר שאי פעם התפרסמו ממצרים.
אבל היה לו קטע.
היה לו קטע, בית אבא שלו היה איש עסקים מאוד מאוד מוכר, וכל האליטה המצרית הצטופפה בסלון ביתו, וככה בן זוכה לנגן עם כל גדולי מצרים. ג' את האלבומים הבאמת מגניבים שלו, עושה המצרי הזה, דווקא בלבנון, שם הוא באמת נפתח לראש הזה של המזרח מערב, ופתאום מוציא לך גיטרת סרף ערבית, שאין דברים מגניבים כאלה בעולם, אתה יודע, שאתה שומע את זה, וזה הולך אחורה, אתה יודע, עד, בוא נגיד, הנציג הכי מוקדם של זה, שהוא נציג בעצם הכי מאוחר של הקלאסיקה המצרית, זה באמת המלחין שכתב למשל את השיר אלף לילה או לילה, או טוואח, בלי חמדי, שגם יש לו אלבום כזה של הודו, פוגשת את, את מצרים, וכל מיני אלבומים ניסיוניים כאלה, שאתה שומע בדיוק את הסאונד של המקלדות האלה, והסינדיסייזרים האלה, איפה שהמקם טיפונת לוקח צעד אחורה, והעולם המערבי לוקח כמה צעדים קדימה, אבל בלי להתפשר על הגרוב ועל הקומוניקטיביות. מה שחלק מהאנשים קוראים קיצ'יות, אני קורא לזה קומוניקטיביות.
לגמרי, לגמרי. זה יופי של מוזיקה, באמת, באמת. המוזיקאים הגדולים, אני לא יודע מה היינו עושים בלעדיהם. וכשהם הולכים לעולמם, וזה קורה מדי פעם, אז זו הזדמנות באמת להשמיע את המוזיקה, לדבר על המוזיקה. אני סופר מודה לך, תום כהן, מנהל אומנותי של תזמורת ירושלים, מזרח ומערב, תודה ענקית.
תודה רבה לך יקירי, ותפקידנו גם אתה וגם אני, כל אחד בתחומו, להמשיך לפאר ולדבר על המוזיקאים האלה גם כשהם בחיים, ולא רק כשהם בחיים.
לגמרי, נכון, נכון, תיקון חשוב. תודה.
תודה רבה יקירי.
ב-1961, בלילה שבין 10 ל-11 בינואר, טובעת בחופי הים התיכון, ספינת המעפילים אגוז, ועליה 44 מיהודי מרוקו שעשו את דרכם לארץ ישראל. השבוע נציין 60 שנה לתביעה, תביעת ספינת אגוז, וגם היום זכרם לא נשכח, וזו הזדמנות לדבר על עליית יהודי מרוקו, על פעילות המחתרת היהודית, ועוד כמובן על הנספים עצמם, ואני שמח וגאה לדבר היום עם יושב ראש ארגון פעילי המחתרות, ההפלה והסירי ציון בצפון אפריקה, מאיר כנפו, מי שהיה אסיר ציון בעצמו, שלום לך, מר כנפו.
ערב טוב לך.
ערב טוב. וגם נדבר עם רכזת פרויקט הזיכרון לחללי אגוז ומורשת יהודי צפון אפריקה בנוער העובד והלומד, רותם גינת. שלום רותם.
שלום אופיר, שלום מאיר.
שלום, מה שלומך?
בסדר גמור.
אז לפני שניגש אליך מאיר, אני רוצה להתחיל דווקא איתך רותם. ספרי מה אתם בנוער העובד והלומד עושים כדי לכבד את זכר חללי אגוז. כלומר, הנוער באמת מתעניין בסיפור הזה?
אנחנו לפני כמה שנים, כבר לא מעט שנים, האמת שזו השנה החמישית שאנחנו ממש מציינים את זה בצורה ארצית. בעצם, מה זה גילינו? אנחנו החלטנו לאמץ את, את הסיפור הזה של צביעת אוניית אגוז, כחלק מאיזשהו מאמץ רחב להוסיף עוד ועוד סיפורים, סיפורים ציוניים שיש הרבה על מה לחנך עליהם בני נוער, שלצערי לא בהכרח נתקלנו בהם כולנו בשנות
בית הספר שלנו.
כן, ודווקא לא מתוך מקום אפילו של כעס, אלא ממוטיבציה מאוד גדולה של תיקון. אנחנו עושים את זה עוד ועוד סיפורים מכל מיני עדות ומכל מיני מורשות. מטרה כן ליצור איזשהו משותף. ובעצם נכנסנו לסיפור הזה, והסיפור הזה של התביעה הוא סמל לסיפור ענק אף יותר, שרק גילינו אותו, בכלל של עליית יהודי מרוקו וצפון אפריקה בכלל, פעילות המחתרת, הפעולה הענפה הציונית שהתרחשה שם, דברים שאנחנו לא יודעים, ואנחנו החלטנו להקדיש את היום הזה, קודם כל התחלנו מלמידה פנימה, לעשות יום עיון, כינסנו יום עיון, מאיר, הוא מתחילת הדרך היה מורה שלנו לדבר הזה, ודמות מרכזית שגם שאבנו השראה וידע שלא בכך היה נגיש בכל מקום, ממש היינו צריכים לבנות גופי ידע שנוכל לדבר עם החניכים שלנו.
אני חייב להגיד רותם שאני השתתפתי אתמול באירוע זום שאתם עשיתם, הייתה שם הרצאה של מאיר כנפו, ואני כמי שקורא וחוקר ומדי פעם ומתעניין מאוד בהיסטוריה של יהדות מרוקו, הייתי עם הלסת שמוטה מהסיפור ששמעתי, והייתי המום, ואתה יודע, אני רוצה באמת להגיע אליך, אדון כנפו, יהודי מרוקו לא העלו את עצמם, זאת אומרת, מה הכוונה? מאות אלפי אנשים לא יום אחד קמו ופשוט הגיעו לארץ ישראל. היה שם תהליך שלם, היה שם מנהיגות שלמה, וזה דבר שלא בא מן הים, מה שנקרא. היה שם דבר מאוד מאוד גדול.
כן, תראה, המנהיגות היא לא המנהיגות המקומית. המנהיגות המקומית במרוקו לא פעלה בנושא הזה, אלא טיפלה בנושא סעד וכו'. המנהיגות הייתה של הצעירים, יוצאי מרוקו בעצמם, צעירות וצעירים, שקמו ופעלו. מתי הם פעלו? מתי שהמלך החליט לנעול את שערי היציאה ממרוקו ליהודי מרוקו. אין יותר דרכונים, אין יותר יציאות, אפילו לבדיקה רפואית בצרפת לא נתנו, ולכן בעזרת המוסד הישראלי והשליחים מהמוסד שהיו שם, לא הרבה, אלא שישה, שבעה, אבל המאות צעירות וצעירים מיהודי מרוקו שקמו ואמרו, אנחנו לא מסכימים להחלטות האלה. מי שרוצה לצאת, מותר לו לצאת. ולכן קמה התנועה לעלייה חשאית. אגב, אני רוצה לומר לך, כאשר הגיעו הסוכנים הראשונים של המוסד, לא היה מדובר בכלל על עלייה. היה מדובר על הגנה על הקהילות היהודיות ונשק ביד. אנחנו מאוד חששנו שאחרי עצמאות מרוקו יהיו פרעות, והיו פעם בעבר גם נגד יהודי מרוקו, ואמרנו לא עוד, אנחנו לא נסכים לפרעות. ושנה רק אחר כך הוחלט לטפל גם בעלייה חשאית, כאשר ראש המוסד איסר הראל הסכים לקחת על עצמו את הנושא הזה.
אנחנו בעצם מדברים על סדר גודל של עשרות אלפי יהודים, נכון? אולי משהו כמו 30,000 יהודים, נכון?
30,000 יהודים רק בעלייה חשאית.
בעלייה חשאית, מה שנקרא בלתי לגלית, שעולים לארץ ישראל באוניות קטנות, רעועות, שבאמת אחת מהן גם לא מצליחה אפילו לעשות את הדרך הזאת.
לא, אגוז עשתה את הדרך 12 פעמים. זו הפעם ה-13 שהיא טבעה. אני עשיתי איתה את כל ה-12 פעמים, זאת אומרת הייתי מפקד המבצעים של ה-12 פעמים, ההפלגה ה-13, כמו שאמרת בהתחלה, בעשירי לינואר 61, אני עזבתי, היא עזבה אותנו. הרי יהודי קזבלנקה, למשל, כשהיו בספינה, עשו 12 שעות ברכב, זה לא על יד הבית.
כן.
זה להגיע מקזבלנקה, לעבור את כל הרי הריף, וזה בחורף, הערים המושלגים, לרדת למטה ואז להגיע לים התיכון, כי קזבלנקה עצמה זה ים אחר, וים התיכון על מנת להפליג לגיברלטר. והם עשו את הדרך הזו הקשה ביותר, כן, והגיעו ב-10 בלילה, יצאו ב-10 בבוקר מקזבלנקה, הגיעו ב-10 בלילה. בשעה 10 בבוקרו של יום שני עזבו את קזבלנקה במכוניות משפחות עולים, ובעקבותיהן שני כלי רכב של חברי חוליות החוף שהיו בפיקודי. אז ככה שהפליגו, האונייה עזבה אותנו בערך בחצות, וב-2 בבוקר נקלעה לסערה. נקלעה לסערה וטבעה, ואנחנו לא ידענו, בוודאי היינו בחזרה דרכנו מהרחוסמה לקזבלנקה, זה עוד פעם כל הלילה, ונקלעה לסערה, והרב החובל ברח ביחד עם שני מלאכים, ברחו עם הסירה, סירת הצלה היחידה שהייתה שם, והגיעו לאיזו אונייה שקראו לה קאבו דגאטה, אונייה גדולה, והמפקד שאל אותם, מה אתם עושים כאן? אומר, אנחנו באונייה טבעה, בוא תעזור לנו. האונייה קאבו דגאטה הפליגה לאזור, וכנראה שהמפקד הזה של האונייה שלנו התבלבל במקום, הביא אותם למקום אחר, והם הסתובבו שעות ולא מצאו אף אחד, וקאבו דגאטה חזרה לנמל שלה, ורק בבוקר למחרת המוסד הזעיק את האנגלים. ידוע לך שגיברלטר היא בשלטון, כן, אנגלי, ושני מטוסים של האנגלים גילו את הגופות צפות לא רחוק מהנקודה מאיפה עזבו אותנו. וכך אוניות הצליחו לקחת את הגופות ולהביא אותם למחורת קבורה.
וצריך להגיד שהמקרה המזעזע הזה הוליד, זאת אומרת, אחת התוצאות שלו הייתה שפתחו את העלייה בצורה חוקית, זאת אומרת, הדרך לעלייה של מרבית יהודי מרוקו לארץ ישראל, נכון?
לא, אחרי העצמאות העלייה לא הייתה חוקית.
ואחרי התביעה?
לפני העצמאות היו הצרפתים שלטו במרוקו, העלייה הייתה חופשית. היו אפילו משרדי הסוכנות היהודית במרוקו, והיו שליחי הסוכנות היהודית במרוקו. כאשר מרוקו קיבלה את העצמאות בחודש מרץ 56, הם גירשו את שליחי הסוכנות היהודית ונעלו את כל המשרדים, כולל, כן. כולל מועדוני תנועות הנוער. היו 5 תנועות הנוער ציוניות במרוקו. נעלו את ה... ולכן הצעירים האלו ירדו למחתרת, ואנחנו קיבלנו עזרה גדולה מהם, והתחילה, והיו במחנה שנמצא 26 קילומטר מקזבלנקה, כ-13,000 יהודים. מחנה מעבר.
כן,
ומרוקו אמרה, אנחנו לא ניתן להם לעלות ארצה. הרי הכל זה היה בהשפעתו של עבדו נאסר, נשיא מצרים, שמאוד השפיע על המלך מוחמד החמישי. הוא מאוד חשש ממנו, ועשה כל מה שאמר לו המלך. הדברים השתנו רק כשבא הבן שלו, חסן השני. אחרת זה היו, כן. מרוקו שרצה בסוכנים של המודיעין המצרי, המודיעין הסורי והטוניסאים. שרצו שם סוכנים בכל מקום, והם שקבעו את החוקים שם. וכאשר הגיע...
לצערי אנחנו לא נוכל להרחיב בסיפור של איך השתנתה המדיניות, וזה באמת סיפור מסמר שיער שלך, על איך השתנתה המדיניות ונפתחו השערים לעלייה. אני רוצה לשאול אותך, רותם, הזכרנו את תנועות הנוער במרוקו, תנועות נוער ציוניות, את מהנוער העובד והלומד. מה את יודעת לספר לנו על תנועות הנוער הציוניות שפעלו במרוקו באותם שנים?
הייתה פעילות ענפה של תנועות הנוער, כשבעצם העלייה נהיית בלתי חוקית, שסוגרים את השערים, אז גם הרבה דברים יורדים למחתרת, בין היתר גם נאסרת הפעולה של תנועות הנוער הציוניות, והפעולה שלהם הופכת להיות במסווה הרבה פעמים של מועדוני ספורט, כן. וכל מיני דברים מהסוג הזה. ובעצם מי שמפעיל את הרבה מאוד מהפעולות שנדרשות בזמן בתקופת המחתרת הזאת, היא גם פנים הקהילה היהודית, ומה שצריך לעשות כדי לדאוג, מה שמר ציין, גם על ההגנה וגם על הפעילויות הקהילתיות למיניהם, וגם פעולת המסגרת, מה שנקרא, פעולת ההפלה הבלתי חוקית, הם בני נוער וצעירים, רובם חברי תנועות הנוער, מניעים בעצם את המהלך ההיסטורי הזה. אנחנו מצאנו הרבה עושר חינוכי בסיפור הזה, וזה מדהים לגלות איך זה דבר משותף.
ספרי קצת איך אתם מנגישים את הסיפור הזה לנוער היום, מה אנחנו בעצם יכולים ללמד אותם דרך הסיפור הזה לימינו?
קודם כל, אני אומרת את זה כדבר משותף לכל הסיפורים הציוניים. בני נוער וצעירים, הם תמיד עמדו בחוד החנית, גם כשהמבוגרים פחדו והיו שמרנים, הם לקחו על עצמם אחריות להוביל, גם כשהסיכון לחייהם היה מאוד גבוה בתשלומי המחיר, וזה דבר שהוא מעניין לשאול על נער היום בן 16 ו-17, מה היחס שלו לחברה שהוא חי. זו שאלה מעניינת שתמיד גם מעלה תשובות מעניינות. אנחנו לפני 3 שנים העלינו בתיאטרון הנוער עובד כעוד אחד מהכלים החינוכיים, שעשינו את המחזה הלילה הזה, שכתבה דפנה אנגל, שבעצם מתאר את התביעה של אוניית אגוז, אבל את כל הסיפור הציוני שלפניה, שמסביב, ואיזה דינמיקה ואיזה מתחים יש לצעיר, לנער, שבוחר לקחת חלק בפעילות כזאת מול המשפחה שלו, מול המסורת שלו, מול הרצונות והחלומות האישיים שלו. וזה דבר שהתגובות להצגה הזאת הראינו אותה למאות, אולי אפילו אלפי בני נוער, גם במסגרות של בתי ספר וגם במסגרות של תנועות הנוער. זה עורר הרבה מאוד תגובות.
כל כך חשוב הדבר הזה. ולצערי, אני באמת הייתי רוצה לעשות איתכם שעה שלמה, אבל לצערי אנחנו חייבים לסיים, אבל אני חייב
להוסיף רק משפט אחד.
אני חייב מאיר, רק משפט אחד ממך. מה אתה מרגיש, אני חייב לברר איתך, מה אתה מרגיש כשאתה רואה את הנוער הזה, את הצעירים האלה של היום, שהנושא הזה בוער בהם וחשוב להם, במשפט, כי באמת נגמר לנו הזמן.
אני מרגיש גאווה והתפעלות מהם. זה הצעירים במרוקו, רק משפט אחד, הם היו להם תפקידים מוגדרים על ידינו, הם לא פעלו כמו היותר מבוגרים, אבל פעם הבאה אני אספר לך על התפקידים שלהם, של חמשת התנועות הציוניות שהיו במרוקו,
שזה מרתק לגמרי. אני באמת, באמת ארצה להרחיב בזה. תודה רבה לכם, תודה רבה לכם.
תודה גדולה למאיר.
ארגון פעילי המחתרות, מר מאיר כנפו, וגם רותם גינת מהנוער העובד והלומד. תודה רבה.
תודה לכם.
תודה רבה. תודה, להתראות.
קפה גיברלטר בכאן תרבות. שמענו עכשיו את אביאל סולטן עם איתם בן יעקב בביצוע חדש לדודי ירד לגנו מתוך שירת הבקשות שכתב רבי חיים הכהן בלחן של יהודי מרוקו. אני מתאר לעצמי שאנחנו לא יודעים מי בדיוק הלחין את השיר הזה מתוך שירת הבקשות, ואיתנו על הקו המוזיקאי והיוצר אביאל סולטן. שלום לך.
שלום, שלום וברכה. היי.
אני רוצה...
כן, זה נורא מעניין.
כן. אנחנו לא יודעים, אה?
פתחת בזה שאנחנו לא באמת יודעים מי חיבר ומי הלחין. מי חיבר, כן, אנחנו יודעים. אבל באמת הלחן לא באמת ידוע. זאת אומרת, יש הרבה לחנים דומים, אבל בזכות יגל ארוש, הוא ככה חיבר כמה גרסאות לגרסה היפה הזאת.
איזה יופי.
אבל מה אני מתפרס? תשאל את השאלות.
שמע, באמת, באמת, באמת גרסה מאוד יפה. מאוד נעימה, כיפית, כיף לשמוע. ואני רציתי, מה שרציתי לשמוע, לשאול אותך זה, איך אתה מרגיש בנוח ובבית לקחת טקסט ולחן כזה ולתת לו גרסה חדשה וביצוע מחודש? צריך פה איזושהי מידה של תעוזה, הייתי אומר, בשביל להתעסק בחומרים כאלה, לא?
יותר מזה, הוספנו לו בית חדש. אני ואיתם בן יעקב באמת עבדנו על זה ביחד, איתם בן יעקב הגדול. הוספנו אפילו בית, אני חושב שזה הדבר המתבקש. כמו שגם כתב יגל ארוש, כשהוא הוציא את השיר הזה לפני 5 שנים בגרסה שלו, אז זאת הייתה הבקשה שלו, שכל אחד ייקח את זה למקום שלו וייתן את זה צבע המיוחד שלו. אחרת, מה העניין? זאת אומרת, זה קיים כבר, והביצועים הקלאסיים, כאילו כבר כולנו שמענו אותם והם יפים מאוד, אבל...
כן.
אפשר לראות איזה דבר גדול.
אתה יודע, הזכרת באמת את יגל ארוש, הענק, האיש הזה שבאמת ימשיך ככה, מגיע לו לא פרס ישראל, מגיע לו פרס נובל. אבל אני מרגיש שיש בה, לא יודע, שנה, שנתיים האחרונות, איזושהי דחייה מסוימת, לא רק במוזיקת הפיוט, אלא ספציפית בנושא של הבקשות. אני צודק?
אני חושב שאתה צודק. אני אישית, אני מודה שאני פחות נוכח בשעות האלה, אבל כן מחובר. האמת שאני הייתי צריך להיות מחובר לזה כבר לפני הרבה הרבה שנים.
הנה הזדמנות.
אבל כן, השורשים שלי הם בצפון אפריקה, אני כולי צרפוקאי, מה שנקרא. אבל כילד פחות התחברתי ותמיד ברחתי למוזיקה מערבית. למדתי בישיבת כינור דוד, שם ניגענו רק סטינג ופינק פלויד ודברים כאלה. ורק לאחרונה באמת ככה חזרתי למקורות, באמת דווקא בזכות ההופעות. גלעד חזן, אתה מכיר, לקח אותי להופיע יחד עם ליאור מריח ודוד האור, וככה הייתי מוכרח ללמוד את החומרים האלה כמו שצריך, ומצאתי חיבור עמוק, עמוק יותר מאשר החיבור למוזיקה המערבית. כן, זה נורא מעניין.
הבאת גם את הצד הזה, זה לא עכשיו מוזיקה קלאסית של שירת הבקשות, הבאת גם משהו יותר גם עכשווי ומערבי, ו... עשית את זה בצורה מאוד מאוד יפה, ורק שתמשיך ותוציא עוד שירים כאלה ואחרים, ובאמת באמת יופי של קטע.
אמן, אמן. תודה. אני באמת רוצה להגיד אבל תודה גם לאיתם בן יעקב וגם ליגל שהזכרתי. איתם יהודי מוכשר מאוד, ואנחנו ביצענו ביחד את השיר הזה, וגם ניגענו ביחד וגם הפקנו ואיבדנו, ותודה לו ממש על השיתוף שחקן. פעולה, זאת הוכחה גדולה ששיתופי פעולה זה דבר מבורך.
לגמרי. אביאל סולטן, תודה רבה לך, מוזיקאי
ויוצר. תודה, תודה לכם, תודה לך. ביי. J-Town, A-Town, Downtown Way, Sundown, Touchdown, KSA, 966 if you coming my way, this how we live in the KSA, this how we ride palm trees like LA, reppin' my hometown till LA, ay, right off, tell you how it is, yeah, tell you, hey, what's up, tell you how we do it, listen from above, vision 2030, never giving up, limited edition 966, that's our love, Jiddar, Yad, the mom, Yalil, Umlu, Jo, Khobar, Radin, Jamal, Radin, Khair, Hispa, Tarati, Bra, Yes, مين خير احنا غير ده سمارة يا جري كوزي ريل جيم بس جيم عطني على البلاطة عطني يا مهم جو انا رايك هيا شوفني مستكن no time for عباطة I'ma tell you where I've been to جن يا ويلي ويلا عطني سامري ولا شيلة صب القهوة وزيد الهيلة يا 966 ما في بديلة اي يا ويلا ويلا عطني سامري ولا شيلة صب القهوة وزيد الهيلة كز 966 ما في بديلة 966 966 that's how we live 966 I'ma show you how it is. That's how we live. 966 966 طريقي سيدو يا طريقي مستقيم. 966 I'm gonna show you what I mean. 966 يا رعتي بنزين زين. Pace your mouth في نسخة. Got light skin, brown skin, dark skin. 966 إيه كله هنا ممكن. Mix a little culture with a little wisdom. Sprinkle a little magic حطلنا شوية سمسم. I'ma make you feel safe هنا تحس بالأمان. ما في شيء اسمه فات الأوان. طرب على بيت هنا جو العان. يا جارة on the beat يا هوفينك من زمان. يا ويلي ويلا يا ويلي ويلا يا ويلي ويلا 966 ما في بديلا اي يا ويلا ويلا عطني سامري ولا شيلا صب الكهو زيد الهيلا كاز 966 ما في بديلا
גיברלטר בכאן תרבות, תודה שחזרתם אלינו. שמענו את הראפרית הסעודית ג'ארה עם 966, יאמר שהיא הראפרית הסעודית הראשונה שחיה בסעודיה. ואם כבר אנחנו מדברים על נשים ראשונות, אז אתמול הודיע יושב ראש מפלגת עם שלם הרב חיים אמסלם על שיבוצה במקום השני ברשימה של הילה חסן לפקוביץ', שהופכת בכך לאישה החרדית הראשונה שרצה לכנסת מטעם מפלגה דתית או חרדית. שלום הילה.
שלום שלום אופיר, מה נשמע?
מה שלומך? ימים מרגשים בשבילך בטח.
מאוד 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 מאוד, ממש ימים מרגשים. ו איך אומרים, הרעש של תקרת הזכוכית כאן מאוד חזק.
זה כואב קצת שם? דופק את הראש שם בתקרת, מה זה זכוכית, בטון, מה יש שם?
בטון המשוריין. תראה, בינתיים לא, אבל אני מכינה את עצמי למה שיבוא.
שמת קסדה.
אז
את מרגישה באמת שאת עושה היסטוריה?
לחלוטין, בוודאי. היה לי ניסיון במוניציפלי, ואין... לא הרגשתי אף פעם בבית, בשום מפלגה. אצל הרב חיים אמסלם אני מרגישה שאני בבית. זאת אומרת, אני מרגישה שאני יכולה לקדם את הדברים שחשובים לי מתוך המפלגה, ואני כל החלקים בפנים שלמים.
מה למשל היית רוצה לקדם? כלומר, אנחנו יודעים, שנת 2021 כבר, לא יודע אם שמת לב, זה כבר שבוע. ועדיין אנחנו מדברים על, אנחנו מתלהבים מאישה חרדית שרצה לכנסת, ואנחנו מדברים על זה שגם נושאים שמעניינים נשים חרדיות לא באים לידי ביטוי כתוצאה מכך מן הסתם. אז מה באמת היית הכי רוצה לקדם?
אני אגיד לך מה. אני יודעת שיש הרבה נושאים של החברה החרדית שבאמת מטופלים. אך יש נושאים נוספים שהם שייכים לחברה החרדית, אבל יותר בשדה החברתי שממנו אני מגיעה. נושאים כמו נוער נושר חרדי, שזה הולך ונהיה חמור עכשיו בדיוק בקורונה וכל הטירוף הזה. נערים ונערות שנושרים מהמסגרות, זה פשוט צריך למצוא לזה פתרון. אני מדברת על דברים כמו חינוך, לימודי ליבה, שזה בעצם... אני יודעת שיש הרבה הרבה פתרונות לשילוב של חרדים בתעסוקה, ומדברים על זה המון והכל. אני מדברת לא על הסימפטומים, אלא על השורש, להוציא לשוק ילדים עם השכלה שיכולים להשתלב בשוק העבודה, ויהיה להם את כל הכלים והידע כדי לעשות את זה.
למה בעצם זה לא קורה? למה זה לא קרה עד היום? כל הדברים האלה שאת אומרת, שנשמעים לי באמת מאוד, מאוד אינטואיטיביים, גם נשים. גם נשים, גם הסיפור של לימודי ליבה באמת, ודברים שיוצאים באמת מתוך החברה החרדית. את לא עכשיו עוד פוליטיקאית שהיא נגד חרדים, היא אומרת שהם צריכים לעשות כך וכך וכך. את מתוך החברה אומרת את זה.
נכון, לחלוטין לא נגד אף אחד. אני חושבת, קודם כל, יש לי הרבה 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 מה ללמוד מהמפלגות החרדיות, מהפרלמנטרים שם, הם לדעתי הכי טובים, באמת, הם ממש טובים, הם עושים עבודה טובה. יש לי הרבה מה ללמוד. עדיין אני חושבת שיש תחומים שבהם באמת חסר קול של אישה. קול של אישה חרדית, קול של מישהי שמגיעה מהשטח. הנושאים שדיברתי עליהם ועוד נושאים ששייכים לאישה יותר, למשל נפגעות אלימות במשפחה, כן. שאין מספיק פתרון. לנשים חרדיות שיוצאות.
ברגע שנשים חרדיות לא נמצאות שם לדרוש את זה, אז
בדיוק, מסתם,
לא, לא, הבעיות שלהם לא,
לא,
בר,
השולחן, לא ברדר. לא
אבל אני רוצה לשאול אותך, אני יודע, את גם פעילה כמה שנים בהתארגנות של לא נבחרות, לא בוחרות, נבחרות, נשים חרדיות, לייצוג וכו'. אבל יש כאלה שאומרים, נשים החרדיות עצמן לא רוצות להיבחר, מצביעות למפלגות שמדירות נשים, אז אולי המאבק שלכן קצת מנותק. אני לא רואה שיש עכשיו איזושהי נהירה של נשים לכיוון המפלגה שלך עכשיו. תקני אותי.
נכון. קודם כל, בעזרת השם ממש בקרוב, אנחנו נפתח בקמפיין כמו שצריך. כרגע הוא עדיין רק התחלנו, רק אתמול אמרתי, אז חכה עם הנהירה. שנית, אני חושבת שעד היום באמת הרבה 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 מצביעים כי ככה הם רגילים להצביע ושאין להם באמת איזושהי אלטרנטיבה שמדברת אליהם. יכול להיות מתוך שמצביעים למפלגות החרדיות, אבל הרבה יותר ממפלגות אחרות. באמת מפוזרים משמאל עד הימין המון חרדים ושומרי תורה ומצוות שבאמת לא מוצאים להם בית. הם לא מוצאים מקום שבו הם יכולים לקבל את כל מה שהם צריכים. כל הנושאים שדיברנו עליהם, הרב אמסלם בעצמו מטפל בזהות יהודית, אתה מכיר אותו, את העשייה שלו, והנושאים האלה לא נמצאים בשום מקום אחר, אז היום יהיה להם בית, הם יכולים להרגיש בנוח להצביע למפלגה שהם יודעים שבאמת תקדם את האינטרסים שלהם סוף סוף.
את מרגישה, אני רוצה לשאול אותך, הרב חיים אמסלם, שהוא דמות תרבותית, אני לא נכנס לפוליטיקה, אבל דמות מבחינה תרבותית מאוד חשובה בעיניי. את חושבת, הוא מדבר בשם מסורת ספרדית, או מסורת צפון אפריקאית, מתונה ומחברת ומקרבת וכו'. את מתחברת גם לאג'נדה הזאת, או שאת אומרת, אני בסיפור של נשים חרדיות, וזה מה שחשוב לי?
אני מאוד מאוד מתחברת לזה, מאוד, גם בתור מזרחית, וגם בתור אחת שבה, אומנם, טוב, אני חושבת שהרבה מהמזרחים דווקא באו מיהדות מתונה יותר. אני יודעת שעד לפני כמה שנים, אני לא רוצה ממש זה, אבל אני חושבת שהיו מפלגות אחרות שגם יכלו להתאים. אבל כיום, באמת שאין אלטרנטיבות. אין אלטרנטיבות לאנשים שרוצים מסורת, אבל רוצים מסורת בצורה שהיא יותר מתונה ושהיא יהדות שהיא מקרבת ושבאמת עושה, שמסתכלים עליה, אתה יודע, יש היום פערים, תסתכל, אני לא רוצה כאילו להאריך, אבל תסתכל איך מסתכלים על חרדים היום, כשאתה אומר למישהו חרדי, איזה קונוטציות עולות לו.
יש הקצנה, אני מסכים
מאוד,
איתך.
זה קשה מאוד מאוד, והקצנה הזאת אי אפשר להגיד שזה רק אשמה של התקשורת, או שזה רק אשמה של מי שמסית, או של מישהו אחר. גם אנחנו צריכים לקחת אחריות על הדבר הזה. הקטנה לפעמים מהצד השני מגיעה גם בגלל הקטנה בצד שלנו. היהדות זה דבר יפה, והיהדות זה דבר מקבל, ואני גדלתי על לא משנה אם דוד שלי שם כיפה או לא שם כיפה, או שומר שבת או לא, כולם נפגשים סביב השולחן של ממה על הסיר דגים, וזהו. אין כאילו, היהדות שאני גדלתי עליה, חוץ מהבית ספר שהוא בית יעקב וכל החינוך החרדי, אבל היהדות שאני קיבלתי מהבית, זאת היהדות. זאת יהדות שמקבלת ומקרבת ומקבלת כל אחד באשר הוא.
הלוואי, הלוואי, תראי, זה מסר שכולם, שלא רק מפלגות חרדיות או לא חרדיות או whatever, כולם צריכים לאמץ אותו, הוא לא פוליטי והוא צריך להיות המחנה המשותף של כולנו. אני סופר מודה לך, מאחל לך בהצלחה, אילה חסן לפקוביץ', מועמדת לכנסת מטעם מפלגת עם שלם, הרב חיים אמסלם, תודה רבה.
תודה רבה לך, אופיר, תודה.
בים, במעיין, במדבר, בצום, בתיקון חצות, בנר קפה, בניגון סמור. ובשעת הדחק עד כאן הקפה הראשונה.
קפה גיברלטר בכאן תרבות. שמענו עכשיו בהשמעת בכורה את הקפה ראשונה של דוד לוי, הוא גם מלחין ואחראי על ההפקה של השיר. שומעים במוזיקה גם את דניאל זמיר, יהו ירון, רון בונקר, סדרה יפה ומרשימה של מוזיקאים. המילים הם של המשורר עמיחי חסון, זה שיר שיצא בספר שלו בלי מה ב-2018, והם שניהם איתנו על הקו. שלום דוד לוי, שלום עמיחי חסון.
שלום,
אופי. אני רוצה להתחיל איתך, עמיחי, פעם ראשונה שהם מלחינים שיר שלך ככה?
לא פעם ראשונה, אבל אולי הפעם הכי מרגשת. אני חושב שדוד הטיב לקלוט את רוח השיר ואת המסע שהשיר הזה מנסה להעביר ולתרגם אותו למוזיקה שהיא כבר שלא לגמרי. כלומר, אני שומע את זה ואני מזהה את עצמי, אבל אני גם מזהה שזה יותר גדול ממני ושזה שיר שלו במובן הכי עמוק של המונח. אז זה כיף גדול.
עבדתם ביחד על הביצוע, על השיר?
לא, אני קטונתי.
אתה השארת את זה לגמרי לא, ופינית את הדרך. אז אני אשאל אותך, דוד, איך היה לעבוד על הטקסט הזה? טקסט חזק מאוד.
כן, האמת שבגלל שהוא היה כל כך חזק, זה עשה לי את העבודה הרבה יותר פשוטה. כאילו, ברגע שקראתי אותו, אני זוכר שזה הרגיש לי כמו תחושה שמתעוררים מחלום וזוכרים רק שברי זיכרונות כאלה. וזאת הייתה תחושה שהשיר העביר אליי, כאילו, אני מכיר את המקומות האלה, אני יודע על מה הוא מדבר, אני מזהה את הסיבובים ואת ואת כל המסע שהדמות מתארת, והלחן פשוט די נשלף ממני בקלות.
כן. זה לא עוד שיר של מוזיקה אמונית, אני יודע, ישי ריבו וכאלה. אולי זה ז'אנר אחר, מוזיקה דתלשית? לא יודע, איך נגדיר את זה? סיבכתי אתכם עם הגדרות.
אני אוהב את רוק דתלשי, אין לי בעיה עם זה.
אני חושב שמה שהכי שומעים, לפחות אני שומע בשיר הזה, זה משהו שדוד הצליח להביא, וזה לחבר את העולם של אלג'יר ואביב גאג' וגבריאל בלחסן.
אני לגמרי שמעתי את גבריאל בלחסן, ואמרתי, עמיחי זה מי שכתב על גבריאל בלחסן, והכיר לי את גבריאל בלחסן, אז אתה אומר את זה עכשיו.
כן, אני חושב שזה, אתה יודע, מספידים את הרוק הישראלי וקצת בצדק, כי נדמה שכבר לא יוצאים בכלל שירים ואלבומים בסגנון הזה, גם אנשים שפעם הובילו את הלפיד, ופתאום אתה שומע את השיר הזה ואתה אומר, וואלה, כאילו מה היה קורה עם רדיואד ואלג'יר היו נפגשים והיה נולד להם ילד? משהו כזה, פחות או יותר.
אתה מזדהה עם זה, דוד?
אני מזדהה עם הכל, תשמע, אני גם בהחלט גדלתי על אלג'יר, השפיעו עליי רבות, רון בונקר שניגן איתם ומנגן עם אביב גט שמנגן גם פה. אז השיר הזה כבר מרמת הטקסט, אבל עד הרמות הכי קטנות זה שילוב של עולמות שהם שלי, אבל חיתונים אליי, והיה לי מאוד חשוב לערב הרבה אנשים שאני אוהב בתהליך הזה, כדי שיסתם השם.
יש בביצוע שלך הרבה רגש עוצמתי וכעס אפילו. זה משהו שאתה ראית אותו בשיר או שהוא בא ממך?
אני מניח שזה משהו שאני ראיתי אותו בשיר. לא יודע אם זה כעס בדיוק, אבל באופן כללי, אם אנחנו צריכים לתת איזה גבולות גזרה לז'אנר שהמצאנו רוק דתלשי, אז שהטקסטים הם בהכרח, אתה יודע, לא סתם טקסטים אמוניים, אלא זה שיחה. זה שיחה, זה שאלות, נוקבות, ועד כאן, הקפה הראשונה.
מה יהיה בהקפה השנייה? יש המשך לשיר הזה, עמיחי?
תשמע, אני מקווה, זה לא כל כך תלוי בי. אני הבחור הפחות מוכשר פה בסיפור. טוב זה קל, אבל להלחין ולייצר עיבוד זה הרבה יותר מורכב. אבל אני חושב שמה שמאוד חזק ביצירה של דוד, ונדמה לי שזה דברים שנמצאים גם ביצירה שלי, ואולי פה נקודת החיבור, בעובדה שאנחנו כל הזמן לובשים בצורות שונות ומשונות. ומתנסים לדברים ובודקים אותם ויוצאים מאיזשהו מסע שהוא במילים האלתרמניות האלה של הדרך נפקחת לאורך ואתה לא בדיוק יודע לאן היא תוביל אותך. ולשיר הזה גם נוצר קליפ שאני מקווה שיעלה בקרוב ותוכלו לחזות בו, שלוקח את האימג'ים ואת הדימויים האלה עוד שלב אחד קדימה כבר לתוך עולם שהוא באמת מין טריפ כזה. וזה באמת משהו שנמצא גם במילים, גם בלחן ועכשיו גם בקליפ. תמונה.
איזה יופי. אני רץ לראות את הקליפ, אנחנו חייבים לסיים, אז אני ממש מודה לכם. דוד לוי, תודה רבה על הזכות לשדר את זה בפעם הראשונה. עמיחי חסון, תודה לכם.
תודה.
סגר נעים. וזהו, אנחנו סיימנו. נאחל גם אנחנו לכם סגר נעים. קפה גיברלטר, מגזין תרבות עם שורשים. תודה לעורך התוכנית, אלעד ברנוי. תודה למפיק, אבי שמאי. תודה לשלומי יצחק על הביצוע הטכני. אני אופיר טובול, נפגש כאן שוב בעזרת השם בשבוע הבא. להתראות.
אתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.